האם המחשבות שלנו משפיעות על הקצב שבו אנחנו מזדקנים? האם התאים שלנו שומעים את המצב המנטלי שלנו, והאם הם פקטור מנבא לבריאות ואריכות ימים? הפרק של היום מביא את הצד הפיזיולוגי של צורות המחשבה שלנו, ואיך הם משפיעים על הבריאות שלנו, על הקשר בין תודעה וגוף, ומה שמתחולל בתוך הגוף כשאני חושבת את מה שאני חושבת. נביא הסברים מתוך הספר אפקט הטלומרים, עם מחקר שזיכה את המחברת בפרס נובל בחקר הזדקנות התא. נציג 5 מצבי חשיבה שמקצרים ומעריכים את החיים שלנו, ואני מרימה תפילה שאחרי שתקשיבו לפרק, תחשבו קצת יותר טוב. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם מישהו או מישהי שזה יכול לסייע לה, להרחיב את התודעה, את הידע, ואולי להזיז שינוי. ולנשים שמאזינות לי עכשיו, אם בריאות, תזונה, תודעה, אנטי-אייג'ינג מרתקים אותך, אני מזמינה אותך לאחת מתוכניות הליווי שלנו. שם אנחנו צוללים אל הידע, אל הפרקטיקה, אל תהליך לשינוי הרגלי חיים. האזנה נעימה. ברוכים הבאים לפודקאסט סודות האנשים הבריאים בעולם, פודקאסט על תזונה, תודעה ובריאות אופטימלית. אני לי וזריה, וכהקרית של בריאות אני חוקרת את האנשים הבריאים בעולם, את מצטייני הבריאות שמעריכים חיים באנרגיה גבוהה ובתפקוד אופטימלי עד יומם האחרון. את מסע המחקר שלי אני מפגישה עם מדע אריכות החיים המיטבית, ובכל פרק אביא את העקרונות לפיצוח קוד ההפעלה של הגוף בצורה פרקטית ופשוטה, כדי שגם אתם תוכלו לקחת את הגוף שלכם לרמה הבאה. סודות האנשים הבריאים בעולם מתחילים עכשיו.
יפה שלי, מה העניינים? צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
מה העניינים?
את האמת?
רק את האמת.
את האותנטיות. קמתי עם פיצוצים בראש. כן.
מה את
אומרת? אבל אני... בגלל שזה נושא שכל כך מרתק אותי, אז אני מעלה תדר.
אז כאילו אמרת את זה שאני אשים שכפץ קודם כל, שאני כאילו יהיה בהגנה אם תתפוצצי עליי, או שזה כאילו שהמאזינים יהיו רגועים?
לא, פשוט רוצה להיות אותנטית.
אותנטית.
לא, הכל טוב, הכל מצוין. לא, לא הכל טוב.
לא הכל טוב. ולמרות זאת מקליטים פרק.
נכון.
אוקיי, חבר'ה, אני חושב שהפרק והתובנות הסתיימו, אפשר לעבור לפרק הבא.
תדע לך משהו, כן? שהיום באחת הקבוצה של חברות שלנו שאלו אותי, מה עושים כשאני בעצבים ושאני... אז אני אומרת, אני תמיד, מה שעוזר לי, תהי בתדר נתינה. בחיי, זה כאילו מוציא אותי מהסחלה של עצמי, ואני... זה לא שאחר כך לא יהיה לי איכסה, אבל האיכסה קצת בצבעים אחרים.
יו, תגידי, למה צריך פרק עכשיו? נראה לי התובנות מושלמות.
זה נכון.
אבל אני אשאל אותך בכל זאת, איך בסחלה של העצבים נותנים?
נותנים?
כן. איך כאילו מרימים את עצמך, לצאת מעצמך ולתת כשאתה בא...
בדיוק ככה, כי אז אתה לא מתבחבש בעצמך, ואתה בעצם... אתה בתרומה לעולם, אז...
אוקיי, אוקיי. אם זאת הפתיחה, מה צפוי בהמשך? אז על מה נדבר היום? מה נדבר היום? בוא רגע, שנייה, רגע, בוא רגע, שאנחנו נדבר מה נדבר היום. זה לא שאנחנו הולכים לשלוף איזה משהו.
כשאנחנו רוצים לנבא בריאות, נכון? אז אנחנו, יש לנו מדדים שאנחנו יכולים לקמת אותם לתוצאה. כמה זמן, מה אכלתי, מה הרכב האוכל שלי, כמה זמן התאמנתי, כמה זמן אני בתנועה. כמה זמן ישנתי, זה משהו שהוא מאוד מאוד קל לנו להבין אותו ולראות אותו. אבל מה קורה עם המחשבות שלנו? האם גם הם פקטור שמנבא אריכות ימים ובריאות אופטימלית?
אופה. בטבעי בא לי להגיד לך כן, אבל יש לי הרגשה שלא תמרחי אותי בכמה משפטי מוטיבציה של תחשוב טוב, תהיה בריא, אלא משהו קצת יותר עמוק.
אולי ניכנס היום ממש אל עומק התאים, ונבין האם התאים שלנו מקשיבים לנו. ומסתבר שלצורות החשיבה שלנו יש השפעה מכרעת על תהליכי ההזדקנות שלנו. יש השפעה, ההשפעה היא כוללת, היא השפעה על הגוף שלנו, על ספיגת המזון שלנו בתאים, על ההשמנה שלנו, ועל הרבה מאוד תהליכים, שלכאורה אנחנו לא מייחסים אותם למחשבות שלנו.
זאת אומרת, יותר קל, וכמובן, לראות מה בעין, ישנתי טוב, אכלתי טוב, אני בתפריט מעולה, יש לי זמן לחיים, אין לי זמן לחיים, זאת אומרת, יותר קל לראות מדדים חיצוניים כדי להגיד עד כמה אני בריא, את באה ואומרת, שנייה רגע, לדבר הלא מוחשי הזה שנקרא המחשבות, צורת המחשבה, דפוסי המחשבה, יש ממש אפקט ביוכימי על התאים שלנו, על איך שהם יבנו, ייבנו, יהיו לאורך זמן?
לגמרי, ואז בטח עכשיו שומעים אותנו ואומרים, רגע, אבל מה הקשר של התאים שלנו למצב המנטלי שלנו, ואיך כל הדבר הזה קשור להזדקנות?
איי, איי, איי.
אז אולי את הפרק הזה נתחיל עם, עם הספר שעשה אצלנו איזה שיפט מטורף. הספר נקרא אפקט הטלומרים.
טלומרים.
שכתבו.
אני אגיד לך מי כתב אותם. קלת פרס הנובל, דוקטור אליזבת בלקברן. עבדתי על הבלקברן הזה, תדעי לחודש. ודוקטור אליסה אפל. לא יודע, כאילו נראה לי כתמיד הדוקטורים האלה, כאילו קודם כל הם אומרים, בוא נבנה שם משפחה שווה. אחר כך נהיה דוקטור. זאת אומרת, כאילו, בלקברן מתאים לדוקטור. אליסה אפל היא טובה, גם כי היא דוקטור, וגם יש לה חברה לא רעה בגב שלה. אבל הם עשו נובל.
נכון. אוקיי, אמרת את השמות?
אמרתי את השמות, את רגועה.
שתיהן, אחת מהן...
אגב, הספר כתוב, גישה מהפכנית לחיים צעירים, בריאים וארוכים יותר. איזו הבטחה, חביבתי.
כן. אז אחת מהן היא ביולוגית והשנייה הפסיכולוגית, הן שתיהן עוסקות בחקר ההזדקנות שלנו, במטאבוליזם וברגשות שלנו. הן אומרות שהתאים שלה, ולמעשה אליזבת בלקברן היא קלת פרס נובל בהקשר הזה של הזדקנות התאים, ועכשיו נדבר גם על, ניכנס פנימה מה זה אומר. אז הן בעצם טוענות שהתאים שלנו מקשיבים למחשבות שלנו, והם מושפעים מהן ברמה הבסיסית והעמוקה ביותר. בעצם תחשוב שהתא שלך מקשיב למצב המנטלי שלך, שמשפיע על, איך, על הפיזיולוגיה של הגוף שלנו. זה אומר שלצורת החשיבה שלך יש השפעה על ההזדקנות שלך.
אדיר. לא, כאילו, אני רואה כזה תאים כאלה קטנים, כזה מחכים למנטור מלמעלה שיחשוב, ובלי לשים לב, האופן שבו אנחנו חושבים, מוריד למטה כל כך הרבה הוראות שמאשרות או מכחישות את היכולת של התאים שלנו להיות, זה ממש כמו מערכת יחסים מאוד מאוד בריאה בין הורים וילדים, בין מאמן למתאמנים, אז כאילו בתוכנו יש מתאמנים קטנים שנקראים התאים שלנו שממש זקוקים לאימון, אמיתי.
אז זה ברמה המנטלית. בוא נדבר בכלל ברמה הפיזיולוגית על המסלול של החיים של התא שלנו. אז התא שלנו מתחלק בכל פעם לשני תאים צעירים שזהים לו. זה קורה לאורך כל החיים, עד שבאיזשהו שלב הוא מאבד את היכולת שלו להתחלק והוא מת. בעצם מהירות איבוד היכולת להתחלק היא ההבדל בין זה שאני אזדקן מהר או שאני אזדקן באופן איטי.
All right.
ואז אנחנו רוצים להבין איך בעצם אני מודדת גיל של תא, איך אני מודדת את הגיל שלו. אז אני רוצה להסתכל שנייה על ה... בגרעין של התא, שוכנים הכרומוזומים שלנו. שם אנחנו, כל מה שקיבלנו מאבא ואמא, כל המטען הגנטי שלנו. בקצוות של אותם כרומוזומים, יש מעין זנב, מין מולקולה כזאת מיוחדת שנקראת...
טלומר.
טלומר. היא שומרת למעשה על הכרומוזום. שתי המופלאות האלו אוהבות לדמות את זה לפלסטיק של הנעל, של הסרוך של הנעל, זה שמגן על הסרוכים, כן. הפלסטיקה...
אצלי בכדורגל תמיד הם נקראו, לא חשוב.
זהו, אז זהו. אם נגיד היינו לוקחים את הכדורגל לחיים שלך, זה אומר שלא היית קיים כרגע עכשיו. אולי זה חס וחלילה. אז בקיצור, כשהטלומרים שלנו קצרים יותר, זה אומר שהתא כבר הזדקן ומוגבל ביכולת שלו לחדש את עצמו.
אוקיי.
זה הדבר הראשון שהם סיפרו. הדבר הבא, בעצם אנחנו יודעים שככל שאנחנו מתבגרים, יש לנו איזו מערכת שמתבלה, ואנחנו בסופו של דבר מסיימים את תפקידנו בעולם. ב-1984, גילתה פרופסור בלקברן אנזים מיוחד שיודע להעריך את הטלומרים. ואז בעצם הוא קיבל את השם טלומרז, מסתבר
שלטלומרים
שלנו ולטלומרז יש קשר הדוק להזדקנות התאים שלנו. וזה מידע שהוא מדהים, כי בעצם יש לנו יכולת נגישה לקצר את התאים, את את הטלומר מהר יותר, או אפילו להאריך אותו.
שי לי רגע סדר. יש מחשבות, המחשבות משפיעות על התאים, דרך הטלומרים. מטרת הטלומרים היא מה?
עכשיו נסביר איך המחשבות שלנו משפיעות על כל הדבר הזה. אז בעצם אתה אומר, איך בעצם הטלומרים והטלומראז'ים קשורים בכלל להזדקנות שלי, או איך הם מקשיבים בכלל למחשבות שלי ופועלים. אז בעצם יש לנו בגוף סוגים שונים של שליחים ביוכימיים, נקראים הורמונים. הם בעצם מתווכים בגוף שלנו, הם נוצרים כתוצאה מכל מיני מצבים שונים, וגם הם משתחררים כמובן באופן טבעי. מצבים כמו לחץ קיצוני, ידוע שהשליחים האלו בעצם משפיעים על ההתקצרות של הטלומר הזה, ועל כמות האנזים של הטלומראז', ככה שהשליחים האלו בעצם יכול, הלחץ יכול להשפיע על על ההורמונים, תכף נדבר על ההורמונים האלו, וזה מקצר או מעריך את הטלומרים שלנו.
ואז בהכרח מעריך או מקצר את החיים של התאים שלנו.
בדיוק.
ואז אם זה מקצר את החיים של התאים שלנו, אז
אם זה מקצר, אז קיצרנו את החיים שלנו. אז עכשיו לא ניכנס יותר מדי אל תוך דיברנו, עשינו את זה בקצרה.
הבנו את הסיפור.
שתי הפרופסוריות המופלאות האלו הבינו שלחץ אינטנסיבי מקצר משמעותית את החיים של הטלומרים שלנו. והם רצו להבין איפה הם יכולים למצוא אנשים שחווים לחץ ממושך במשך הרבה מאוד זמן. הם מצאו את זה אצל אימהות לילדים שיש להם פגיעה בראש, פגועי ראש. ואז הם לקחו, באותו המחקר, הם התחילו להשוות בין תאי דם של אימהות לילדים חולים כרונית, לתאי דם של אימהות בקבוצת הבקרה, אלו שמגדלים ילדים בריאים. ההבדלים היו ברורים, ככל שהילד הפגוע מבוגר יותר, זאת אומרת שהאימא הייתה נתונה כבר הרבה מאוד שנים למצב של לחץ כרוני, ככה התאים בגוף שלה היו זקנים יותר, בהשוואה לבנות גילה שהן גידלו ילדים רגילים ולא היו נתונות ללחצים דומים. עכשיו, פה נשים פה את הדברים על מקומם. זה לא אומר שלחץ בהכרח מזיק לתאים שלנו. אנחנו דווקא יודעים שמידה מסוימת של לחץ היא לא מסכנת את התאים שלנו, ואפילו, וההפך, מידה מסוימת של לחץ שאנחנו יודעים להתמודד איתו, בונים את מנגנוני ההתמודדות שלנו, עוזרים לנו לפתח מיומנויות שעוזרות לנו להתמודד עם הלחץ הזה, וגם עוזרים לנו לפתח את הביטחון שאנחנו יכולים להתמודד איתם. אבל פה אני מדברת על לחץ שהוא כרוני ומתמשך, והוא לאורך שנים. אז מהמחקר הראשוני הבינו שיש קשר בין לחץ להזדקנות התאים, את זה אנחנו כבר מבינים. הם רצו לקחת את המחקר הזה צעד אחד קדימה. הם שמו לב לתעלומה חדשה. חלק מהאימהות לילדים הפגועים דיווחו על פחות לחץ, והתאים שלהם באמת נראו צעירים יותר. השאלה היא, האם האימהות האלו הרגישו פחות לחץ? וככה הגיעו לשלב הבא של המחקר, והמטרה הייתה לגלות את הסוד של האימהות לילדים שהם פגועי ראש, אבל בכל זאת דיווחו על פחות לחץ.
מדהים. זאת אומרת שעל הנייר, היה להם את כל הסיבות, הם חוו יותר לחץ כרוני בגידול הילדים, ועדיין התאים שלהם היו
היה הבדל בקבוצת המחקר של האימהות עם הילדים הפגועים, היה הבדל גם בתוך הקבוצה הזאת.
מדהים.
ואז הגיע השלב הבא. הם לקחו את קבוצת המחקר של כל האימהות לילדים פגועי ראש, והם הכניסו אותם, את הנבדקות, לתוך חדר שבו היו שני בודקים, ככה עם הרשת פנים קפואה, ובלי חיוכים, בלי עינונים, בלי סימני עידוד, והם אמרו להם, תתחילי בבקשה, אחת נכנסה, והם אמרו להם, תתחילי מהמספר 4,923. תפחיתי את המספר הזה, תפחיתי מהמספר הזה 17. תפטרי את זה, בלי לחשוב הרבה. בכל רם, ככה, ממש, בצורה מאוד מאוד אסרטיבית. מהתוצאה שאת מקבלת, שוב פעם, תפחיתי את המספר ל-17. וככה שוב ושוב ושוב במשך 5 דקות. חשוב שתבצעי את המשימה במהירות, בדייקנות, הבודקים. והבודקים תוך כדי רושמים. ואז הם מתחילים, הם בודקים אחת אחת אחת, ואז הם מגיעים לתוצאה של המחקר. אז הם מגלים שבעצם כל הנבדקות הרגישו מידה מסוימת של לחץ, אבל לא כולן הגיבו באותה הצורה. מתברר שמבין כלל הנבדקות, האימהות לילדים חולים כרוניים, כרונית, ששנים כבר נתונים בלחץ שהוא מאוד מאוד כבד, הן היו יותר רגישות ללחץ מהבוחנים. אצל אלו שהגיבו ללחץ בצורה העוצמתית ביותר, התגלו התאים הסכנים ביותר. וכאן בדיוק הסוד של האימהות שהצליחו על אף הכל לקחת את העניינים בקלות רבה יותר. במקום להילחץ מהמצב, בעצם הם הצליחו לראות את המצב הזה כאתגר. הן עדיין הרגישו מודאגות, מתוחות, אבל התלוותה לזה גם תחושה של התרגשות ואנרגיה.
אוקיי. ואז?
ואז בדקו וגילו שבעצם בנשים שהצליחו להתמודד עם זה והסתכלו על זה כאתגר שיש לזה גם התרגשות וגם אנרגיה, אז יותר דם מוזרם למוח ברגעים האלו, וכמות האנרגיה בגוף התגברה, והתגובה הזאת היא גם מקושרת להתמודדות טובה יותר עם ביצוע של משימות ועם קבלת החלטות מוצלחת יותר. בעצם, אם אנחנו רוצים לסכם, אז מה שקובע עד כמה האימהות האלו לחוצות, זה לא הטיפול המורכב בילד הפגוע, אלא בעיקר איך הן מגיבות במחשבות שלהן למצב הזה.
חזק. מתחבר למחקר או איזשהו ככה, מאמר מאוד מוכר על מודל הלחץ של לזרוס, שמדבר שבעצם האופן שבו אתה תופס את האירוע, או בתור אתגר או בתור איום, ישפיע משמעותית על מידת הביצוע שלך. וגם אנחנו יודעים בטח שכל... בטח כל עולם האימון המנטלי מתעסק ביכולת שלנו לפרש אירוע שכל העולם רואה אותו בתור גורם לחץ לאירוע שכל כולו הזדמנות. אז את באה בעצם ואומרת שמה שניהל שם את החוויה של אותן האימהות אל מול הילדים פגועי ראש, זה היה נכון?
נכון.
אל מול אותם ילדים פגועי ראש, זה בעצם על אף המציאות המאוד מאוד סזיפית, אינטנסיבית, קשה ומאתגרת, הם חוו את זה כאיזשהו אתגר, חוו את זה כאיזושהי הזדמנות, ואז מה? ואז משם מה הם לקחו את אותו אירוע ו...
אז בעצם אם אנחנו מבינים שהמצב הזה של אותן נשים חי בתוך המחשבות שלהן, ואז בעצם הפרשנות שונה, אז הן גם מדברות על זה בצורה שונה. באחד המחקרים גם מדדו את הרגשות שלהן בכל יום בבוקר ובלילה, וראו שכשיש להן תחושות, מחשבות ורגשות חיוביים ברגע שהן מתעוררות בבוקר, ובסיום היום כשהן הולכות לישון, זה קשור לבריאות טובה יותר וצעירה יותר של התאים שלהן.
איי, איי, איי. על זה נובל, אה?
על זה נובל.
גדול.
בעצם, שתי המופלאות האלו גילו דפוסי חשיבה שקשורים להזדקנות המהירה של התאים שלנו. ופה אנחנו לא מדברים רק על חשיבה אופטימית מול פסימית, זה רק חלק קטן במשוואה. הם מדברים על חמישה דפוסים שבעצם משפיעים על הטלומרים שלנו, בסופו של דבר על ההזדקנות שלנו. אז הדפוס הראשון נקרא אופטימי מול פסימי. במחקר שהם ערכו לנשים, הם מיפו את הנטייה של הנבדקות לפסימיות מול אופטימיות באמצעות שאלונים. בדיקות הדם שנערכו בהמשך הראו שתאי מערכת החיסון של נשים שהן אופטימיות יותר, צעירים יותר בהשוואה לאלו הפסימיות. הדפוס השני שהם גילו נקרא דפוס חשיבה עוינות צינית. אנשים שנוטים להתייחס בחוסר אמון לסובבים אותם, ולחשוב שאכלו לי, שתו לי, עשו לי כן. בכוונה, רצו לנצל אותי.
פה, כן.
בדיוק, הנהג הזה שנוסע עכשיו לאט, הוא עושה לי את זה דווקא.
בשביל המונה, שיעבוד לו יותר.
המונית, כן, אני דיברתי בכלל על נהג, אבל כן, גם מונית יכול להיות.
אתה רוצה פיקס, או שנעשה לך זה? ואת ישר אומר, הנה, הוא אומר לי פיקס, הוא רוצה לדפוק אותי.
וואו.
רגע, אתה תקח מונה, עכשיו אתה מפסיד בשני המקרים. עשית מונה, נפל. אני מספר את המחשבות שלי עכשיו.
לא, כי זה מאוד מאוד ישראלי. סעתי
לאילת, נחתתי באילת. אומרת, אתה רוצה פיקס 150. עכשיו אני באילת, אני לא יודע כמה עולה.
אולי הוא רוצה לדפוק אותי.
מאחר להרצאה, אולי הוא רוצה, רגע, מה עושים עכשיו? עוינות צינית.
עוינות צינית.
וואו.
הדפוס חשיבה השלישי מדבר על נדידת מחשבות. בעצם, וואו, שפה יש לי עבודה רצינית. החוקרות גילו שנדידת מחשבות היא נטייה שעלולה להביא להזדקנות מהירה מאוד של התאים. מתברר שחלק ניכר מהזמן שלנו, המחשבות שרצות במוח שלנו בכלל לא קשורות למה שאנחנו עושים באותו הרגע. הם גילו שדווקא כשהמחשבות לא נודדות, ברגעים שאנחנו שקועים, שאנחנו בזון שלנו, שאנחנו ממוקדים במה שאנחנו עושים, אנחנו מאושרים יותר.
זה נושא שחומרים, אם רק עליו היינו צריכים למקד פרק, זה היה פה. רגע, יש לך עוד משהו להגיד על זה?
הם בעצם מעמיקות והן אומרות שבהמשך לדפוס הקודם, נטייה בעייתית נוספת זה כשאנחנו חוזרים ומערערים שוב ושוב ושוב באירועים השליליים שיש לנו בחיים. אנחנו בעצם האירועים מחיים כאילו את הדברים השליליים. הפעולה הזאת לא רק שלא גורמת לנו לפתור את הבעיות, אלא גורמת לנו להרגיש אפילו יותר נורא.
אני אתן איזשהו כלי מעניין על זה, כי יש פה כל כך הרבה דברים. וואו, זה חומרים. זה כמו להריץ בריפלי את הצרות שאולי עברת, את האירועים שחווית, וזה ממש להחיות אותם ולחיות אותם בתוכנו, שזה אין דבר גרוע מזה. וצריך לקטוע את זרם המחשבה. אבל רגע, קטעתי אותך, אז תמשיכי את הנדידה.
בעצם כשאנחנו שקועים בהרהורים ובדפוסי חשיבה, הם גורמים לנו ללחץ. הם גורמים ללחץ להידבק לגוף. והאמת היא, גם הרבה אחרי שגורם הלחץ כבר חלף, ואז בעצם אנחנו יכולים להרגיש, ממש תכף דבר על מה קורה בפיזיולוגיה של הגוף, אבל במצב הזה יש עלייה בלחץ הדם, ודופק שלנו מוגבר, ורמות גבוהות של הורמון הלחץ, קורטיזול, בדם שלנו. כאילו זה נשמע מאוד עגום, כי כל אחד כנראה יכול להתחבר קצת לדפוסי החשיבה האלו, אבל רגע, לא הכל שלילי. הם גילו גם שני דפוסי חשיבה חיוביים, שיכולים לעזור לתאים שלנו לשקם את עצמם ולהאט תהליכי הזדקנות. עכשיו תדברי.
Now talk to me.
אז הראשון קשור בעצם לתחושת שמחה ושמחה מהסוג היציב, זאת שנשמרת לאורך זמן. לא, כשאנחנו מבקשים שמחה להשיג הנאה באופן מיידי, ראה דוגמת העולם הזה, האינסנטיב המיידי על ידי איזה מאכל טעים או חפץ חומרי חדש, ההנאה תחלוף מהר מאוד. הן מדברות על תחושת רווחה שמתלווה לה תכלית גדולה. למשל, כשנהנים מקשרים בין אישיים מספקים בעבודה ובבית, תחושת משמעות, זו שמחה למעשה ארוכת טווח שתעזור לתאים שלנו להשתקם ולשמור על עצמם.
אוקיי. אז יש את הדפוסי התנהגות השלשה הבעייתית נקרא לה, אופטימי מול פסימי, נכון? עוינות צינית.
נדידת מחשבות.
ונדידת מחשבות.
נכון.
שאליהם כדאי להיות קודם כל ערניים, נכון? זאת אומרת, להיות ברגע בהתבוננות ולשים לב מתוך מה אנחנו
מתי
פועלים.
מתי הקוף קופץ לי.
בדיוק, בדיוק. Mm-hmm. אגב, ברמת נדידת מחשבות, יש איזשהו כלי מנטלי מאוד מאוד פשוט שאולי שווה לעלות כאן, כי אנחנו נותנים פה כמה כלים להתבוננות, שזה לשים לב להבדל בין הרהור למחשבה. מה זה אומר? הרהורים לפעמים קופצים עלינו. זאת אומרת, לפעמים אין עלינו שליטה, זה כמו ההתקפה הראשונה, מכירה את זה שאת באה ופתאום בום, משהו קופץ עכשיו. אם לא קלטת את ההתקפה, היא עליך. זאת אומרת, בום, קופץ לך איזה משהו על העתיד, על העבר, אתה בטוח שזאת מחשבה שלך, היא לא שלך. אבל בגלל שקפצת עליה, או לפחות נתת לה להיות ולנבוע ולהתחיל להיכנס פנימה, זהו, כבר לקחת אותה פנימה, ואז אתה בטוח שבונה, משהו דפוק פה בדבר הזה. העניין הוא לקטוע את הזרם של המחשבות. לקטוע, להגיד רגע, הרהור יקר, אתה לא שלי, וזה נקרא לתפוס את המחשבות עליך, מצור שנייה, זה לא מקומך, ואז אחד קטעת את הזרם, שתיים, אתה אומר רגע, מה נכון עכשיו? וזה כל כך מתחבר, כי זה, איך אומרים, איזה כיף, הוכחה מדעית עכשיו יש לזה.
תכף ניכנס גם ממש
ניכנס גם לפתרונות, איך עושים את זה ואיך זה נראה, אבל מדהים, אוקיי.
הדפוס האחרון החיובי, הן קוראות לו חשיבה מצפונית. חשיבה מצפונית עוזרת לתאים שלנו, גם כן, לא להתקצר מהר ואפילו להתארך. זו חשיבה שיש לאנשים ששואפים לעשות את מה שנכון. אלו שהם אנשים מאורגנים, מתמידים, מכווני משימה, הם נוטים לעבוד קשה למען מטרות ארוכות טווח. והתאים שלהם מזדקנים לאט יותר.
שזה גם סוג של, זה כאילו כמו אחד עם השמחה, נכון? זאת אומרת, יש איזשהו משהו מיוחד לשניהם, שזה ארוך טווח, נכון, מוכוון תכלית, מוכוון משהו נכון, לא רגעי, לא גונבים איזה ניצחון, שמחה, עסקה או קרואסון, אלא משהו שהוא קצת יותר רחב וארוך.
תחושת המשמעות, דיברנו על זה לא פעם, גם בפרק של האיקיגאי, ודיברנו על זה בפודקאסט שלי, יש כמה וכמה פרקים שמדברים על המודל הזה של תכלית. אתה יודע, אולי בשביל להסביר ביום-יום איך הדבר הזה משפיע עלינו, אנחנו ניקח רגע את התחום שלי, של נשים שרוצות לשחרר משקל.
מה זה שלך? מה זה? גברים לא רוצים?
גם גברים.
בבקשה. גברים, תהיו רגועים, אני פה. אני מגן עליכם, תהיו רגועים. נשים, הרווחתם ברור.
אנחנו מגיעים לשחרר משקל, אנחנו רוצים שיביאו לנו תפריט, להגיד לנו מה לאכול, מה לא לאכול, מתי לעשות את זה. אבל אנחנו לא מעלים בדעתנו שאיך שנתייחס לתהליך הזה ישפיע על שחרור המשקל שלנו, ובעיקר בעיקר איך הוא ישפיע עליו לאורך זמן. ואולי כדי להבין את זה, אני רוצה לשאול אותך, כשאתה יוצא לחופש, חופשה איתי, כן? ואנחנו אוכלים, ואנחנו גם אוכלים דברים שלא תמיד יש לנו פה במקרר, נכון? קינוחים וכל מיני דברים שעל הנייר הם כביכול נמצאים במקום של המאכלים שלא משחררים משקל, נקרא להם ככה. איך אתה חוזר מחופשה כזאת?
מה זה? מיליון דולר מחודש? משקל אני לא עולה?
אתה לא עולה.
אולי.
ומה אתה מרגיש שם?
איפה בא? כשאני אוכל את הקרואסון?
לא, אחרי שחזרת.
אחרי שחזרתי? תענוג, מחודש, כיף, איזה כיף, סבבה. אין שום... איך לא עשינו את זה לפני? אלה המחשבות.
תחשוב על זה. כשאתה בחופשה, אתה כאילו אוכל בלי רעשי רקע של היום-יום. אין את הלחץ, בלי לאכול על הדרך ולחשוב רגע על הפגישה הבאה. הגוף שלך יותר נינוח, רגוע, שלב. אתה כאילו, לא כאילו, אני חייבת להיפטר מהכאילו הזה. אתה יכול להקשיב, להנות מהביס, מחוויית האוכל שלך, ואתה יותר פתוח להקשיב מתי אתה באמת סווה. ואני ממש רואה את זה אצלי, כשאני בנוכחות בתוך האכילה שלי, אני יכולה לאכול גם את הכינוח וליהנות ממנו, ליהנות משני ביסים מכינוח, כאילו אכלתי עוגה שלמה. וזה המקום שאנחנו רוצות להבין, שכשאנחנו בנוכחות מול האכילה שלנו, הגוף שלנו פתוח לקלוט את המזון, את הרכיבים התזונתיים, הוא סופג אותם בצורה טובה יותר. אני רוצה להבין, גם אם עכשיו אני יושבת ושמה לי צלחת עם ירקות ופירות וחלבונים הכי הכי טובים, אבל המצב הנפשי שלי הוא מצב סוער, הוא נגיד לחוץ, אני חרדה, אני מתוחה, הגוף שלי לא יקבל את כל הנוטריאנטים, הוא לא יקבל את כל היתרונות התזונתיים מאותה ארוחה.
בגלל שהמצב המנטלי היה לא מאוזן ולא בריא.
כי מה שקורה לנו בראש חשוב לא פחות ממה שבחרנו לאכול. המחשבות שלנו והעיכול שלנו עובדים ביחד. תחשוב רגע, מה קורה כשאני אוכלת משהו שכביכול אסור, בסדר? אני מתחילה להיות בלחץ, אולי במתח, באיזה אשמה וביקורת של הגוף. איך הגוף מתרגם את זה?
התכווצות, משהו לא טוב נכנס, אסור.
כאילו גורם לחץ. כדי להבין מה הגוף שלי חווה בזמן לחץ, חרדה, מצוקה, אני רוצה להבין שבגוף שלי יש מערכת עצבים, שהיא אחראית על שמירה של הסביבה הפנימית שלי. האמת היא שהיא אחראית על מלא תהליכי חיים של עיכול, חילוף חומרים, מתן שתן, איזון לחץ דם, תגובה מינית ועוד ועוד ועוד. מערכת העצבים שלנו מחולקת לשניים. מערכת העצבים הסימפתטית ומערכת העצבים הפרסימפתטית. בקצרה, מערכת העצבים הסימפתטית מכינה את הגוף שלי לתגובת סכנה. על ידי מנגנון שנקרא flight or flight, הילחם או ברח. היא מכינה אותנו לקרב, היא מבחינתה, המערכת שלנו היא מערכת קדומה, היא מבחינתה, אנחנו צדים עכשיו, רודף אחרינו נמר, או צדים עכשיו איזשהו משהו לטרף, והיא מכינה אותנו לקראת הדבר הזה. המערכת השנייה נקראת המערכת הפרסימפתטית. היא מחזירה את הגוף שלנו לרגיעה ומונעת ממנו לעבוד בעומס. עד פה נשמע טוב.
קליל ופשוט.
אבל כשהגוף שלנו בעצם חווה לחץ, הוא מבחינתו, זה שעכשיו נלחצתי מהמשהו האסור הזה, אכלתי פיצה, אכלתי בורקס, הייתי לא נוכחת, הגוף שלי חווה את זה כלחץ, ואז הוא מפעיל את המערכת הזאת של הילחם או ברח. ברגע שהוא מפעיל את המערכת הסימפתטית הזאת, הגוף אומר, אני כרגע צריך לשרוד, אז הוא מייצר יותר קורטיזול, שזה הורמון הלחץ. השרירים שלי מתכווצים, הלב שלי מתחיל לפעום יותר מהר, לחץ הדם שלי עולה, רמות הסוכר בדם שלי עולות, התיאבון מתגבר, התשוקה למזונות מתוקים ועתירי פחממות עולה. אפילו חילוף החומרים שלנו מאט את הקצב, כי כרגע הגוף אומר, העיכול זה לא הדבר הכי חשוב להישרדות שלי. ומערכת החיסון נפגעת, אז הגוף מפנה את האנרגיה שלו לסכנות קיומיות ולמצב הישרדותי. אז אני רוצה להבין שכשאני לחוצה ומוטרדת, הגוף שלי עובד על שימור אנרגיה ואגירת שומן. לאורך זמן, כל הלחץ הזה, לא רק שהוא לא רק מפריע למערכת העיכול, הוא עלול לפגוע בי בצורה בצורה רצינית, להחליש את הרירית של המעיים, להגביר את החדירות שלה, לפגוע במיקרוביום שהוא סופר חשוב. ובעצם כל הדבר הזה, הפירוק המזון שלי, מצב הרוח שלי, מערכת החיסון שלי, הכל נחלש. וכל זה קורה בגלל המחשבות המודאגות שלנו. זה מטורף, לא?
מדהים. זאת אומרת, הגוף אומר, יש מצב של קרייסס, אני חייב לאגור יותר.
אני רק, הגוף לא, זה לא הגוף. הגוף, כשהגוף עכשיו קיבל פיצה, או קורסון, או לא יודעת מה, הוא, התרגום היחידי שלו זה, עכשיו קיבלתי חלבון, פחממה, שומן. זה מה שהוא יודע. זה השפה שהגוף שלו יודע.
הוא לא התרגום של פיצה, אסור, מותר. נכון. הוא קיבל, אוקיי.
המוח שלי, המחשבות שלי, מתרגמות את זה לכמה קלוריות, כמה לקזז, איזו חלשה אני מול הפיתוי, מחר אני מקזזת. כל השיח הזה שבעצם מייצר הרבה מאוד סטרס בגוף. אז זה לא הגוף, הגוף.
זה לא מה אתה אוכל, זה המשמעות של מה אתה חושב שזה אומר. וואו. אז ברמה
הפיזיולוגית. במצב של סטרס, הגוף שלי מפריש הורמוני סטרס, כמו אדרנלין וקורטיזול, והוא מוריד את רמות הסרטונין שכל כך חיוניות לנו במוח. ושם, כשהסרטונין נמוך והאדרנלין והקורטיזול גבוה, ההורמונים שבמצב לחץ, אז בעצם הגוף אומר, כרגע אני חייב פיצוי. איך פיצוי? אני חייב להעלות את רמת הדופמין שלי. דופמין זה הורמון שאחראי על תחושת הריגוש וההנאה שלנו. ואז איפה נמצא אותו? הנחמה תגיע, בפחממות, בסוכרים פשוטים. וברמה הרגשית, זה ברמה הפיזיולוגית. ברמה הרגשית, כשאני עוברת על הכללים של הדיאטה, אני כמובן לא רואים אותי, אבל אני פותחת מרכאות, אני מרגישה תחושת אשם ובושה והלקאה עצמית, שבדרך כלל, לאן הם יביאו אותי?
ליותר, אחד יותר אולי לאכול.
נכון.
שתיים, להרגיש אשמה על מה שאכלתי.
ואז בשביל להתגבר על האשמה, אני הולכת שוב פעם לאכול, וזה מין לופ כזה.
לגמרי.
שלא נגמר. והכל בגלל האופן שבו אני תופסת את מה שאני עושה, את הפעולה שאני עושה.
אלוהים, שני נובל הייתי נותן להם.
מה?
לא, כאילו, את יודעת, זה שיח שהוא מתקיים לא מעט. מי שככה חוקר ולומד ומתפתח. ברור לנו שיש קשר מאוד מאוד ישיר בין המצב המנטלי התודעתי שלנו לכל מה שקורה לנו בחיים. יש פה משהו מאוד מאוד שורשי שאני מת עליו, ובטח גם את מכל המחקרים שאתה תמיד מחפשת את החיבור בין זה לזה, וזה כיף נורא לראות שהיום המדע מחבר את מה שאנחנו אולי מתחילים לחוות ולדעת יותר אינטואיטיבית, ברור, אבל גם, את יודעת, ברמה הרוחנית ברור לנו כמה המציאות שלנו מתכנסת ומתאימה את עצמה למצב המנטלי שלנו, ופה זה ממש, איך אומרים, הלכה למעשה, בדוגמה מדהימה שאני יכול להתחבר אליה בוודאות, כולנו. שמה? שבאמת, את יודעת, זה ושיתפתי את זה בלא מעט פרקים שלנו יחד, שאותי לימדו ככדורגלן לאכול פרוסה עם דבש לפני השינה.
אתה חייב דוגמה אחרת.
אני חייב דוגמה, אבל אין, זאת הדוגמה הכי טובה. בטח המאזינים אומרים, עוד פעם הוא עם הדוגמה של הדבש שלו, די, שימציא דוגמה אחרת.
מה קורה איתך?
שיביא משהו חדש לתוכנית.
מה קורה איתך? פו אדוב.
אבל זה באמת, לעומת זאת, כשהיום אני אוכל ארוחה מלאה בפחממות שלא הייתי מרשה לעצמי בחיים אחרי אימון עצים, אני מרגיש איתה בסדר. אני לא עולה במשקל, או שאני עולה מסת שריר, זאת אומרת...
וואו, זה גם משהו מעניין, כי אתה גם מבין את הרציונל.
מבין את הרציונל, כן? כן. ברור לי שאחרי אימון כוח מאוד מאוד חזק, ושזה מתחבר לי למשהו אחד, שככדורגלן זה היה לי נורא נורא ברור, אחרי ארוחה או אחרי אימון כוח רגליים, וזה היה, אגב, שווה לסבר את האוזן, מי אימון בנערים, נוער ובטח בוגרים, אתה חייב להרביץ ארוחת פחממות מאוד מאוד גדולה, כדי שהשריר שלך יקבל את זה, ואתה לא ברגשות השם על זה, וזה אחרת. וזה אחרת. זה מדהים עד כמה אותה תזונה, בחשיבה אחרת, השפעה אחרת על הגוף, על אריכות הימים. עכשיו
מה אני חושבת על הפעולה שאני עושה? אם אני רואה, נגיד עושה איזו פעולה של שינוי, רואה במאמץ הזה קושי וסבל, ולא מסוגלת להחזיק, ורק שתהיה נקודת התחלה וסוף, זה לא יחזיק מעמד. זה בדיוק העניין של לשמור על זה לאורך טווח, לטווח ארוך, תמיד אנחנו מדברים. אבל אם לוקח את השינוי הזה, שכל קושי פה מצמיח אותי, ואני לומדת משהו, ואני מקלפת בי עוד שכבה, זה חשיבה אחרת לגמרי.
וואו. אז אם אנחנו עושים רגע סיכום, יש את חמשת דפוסי המחשבה, נכון? פסימיות מול אופטימיות, עוינות צינית,
נדידת מחשבות,
ועד יש את הדפוסי מחשבה החיוביים, הטובים, שזה אחד להיות בשמחה,
וחשיבה מצפונית,
של בואי נעשה את מה שנכון, בואי נעשה את הדבר המדויק.
ממוקד, טווח ארוך,
לחשוב על התמונה מלאה. בואי נבנה פילוסופת חיים מלאה. שהיא קצת יותר גדולה
לעמוד
מהרגע.
לעמוד מלמעלה, לא להסתכל על נקודה אחת שמשהו שם.
אז איך נוכל ביום-יום שלנו להתחיל לתרגל, או להתחיל להטמיע, אחד, את צורת החשיבה הבריאה של השמחה והחשיבה המצפונית, שתחליט מה נכון יותר גדול, ואומרים להימנע כמה שיותר מהפסימיות, להימנע מנדידת המחשבות, להימנע מהעוינות הצינית, מה...
אז באופן כללי, ככל שאנחנו...
הנובלה האלה גם הביאו פרקטיקה קצת, או שאני צריך עוד פעם לעבוד קשה ולהוציא
מהם? קודם כל, אתה מכיר את הפרקטיקה. ככל שאנחנו נהיה יותר מודעים, ונקשיב באמת למחשבות שלנו, זה יאפשר לנו לחיות איתן יותר בקלות. ועכשיו זה לא אומר שאני, המטרה שלי זה שלא יהיו לי יותר מחשבות ביקורתיות או שליליות או פסימיות. אבל אני כבר מבינה שאני יכולה להקשיב למחשבה הזאת ולא לתת לה הרבה משקל. קוראים לזה, היום בדיוק שמעתי, מחשבות מרתף.
אופה,
אפשר להניח לא. אותם ולהגיד להם, זה מחשבות מרתף. לא לשים עליהם הרבה משקל וגם להאמין להם פחות. עצם הנוכחות שאני מבינה... שזה לא חלק בתוכי שרוצה להרע לי, אלא...
זה בדיוק המקום הראשון. להבין שהם לא שלנו. וזה שהם באו והחלטנו להזדהות איתם, זה כבר שלנו. אבל אם בחרנו להקשיב למחשבות ולתת להם את היכולת או להיות חלק מאיתנו, או חבר'ה, אתם לא, מקומכם לא פה. זה היכולת לקטוע את זרם החיים של מחשבה לא רלוונטית, וזאת היא מתנה שכולנו רואים להיות בה. קטעתי אותך.
בעצם אז אנחנו, כדי שזה יקרה, אנחנו רוצים לפתח את המודעות שלנו, ולשים יותר משקל על הנוכחות שלנו.
איך מקשיבים למחשבות?
פשוט מקשיבים להם.
מה עושים?
מה אני מרגישה עכשיו? מה זה? זה אמיתי או זה רק מחשבה? וגם אם זה רק מחשבה וזה איזשהו כעס על משהו, אני גם רוצה להבין שגם המחשבה הזאת זה גל, והיא תחלוף. והדיבור הפנימי הזה מאפשר לי... להפסיק את האוטומט הבלתי נגמר הזה, שמייצר איזה כדור שלג מטורף. ודיברתי על זה גם לא מעט פעמים, על האזור הזה שבו אנחנו, תמיד שמשהו לא נוח לנו, אנחנו מחפשים משהו אחר שיבוא במקומו. לא נוח לי כרגע להרגיש ככה, אני חייבת לצאת לריצה, אני חייבת לאכול משהו, אבל לפעמים פשוט צריך לתת למחשבה הזאת להיות. המחשבה הזאת תייצר איזשהו רגש, והרגש הזה יחלוף. אבל עצם המודעות שיש בי את החלק הזה ואת החלק הזה, ושיש חלקים בתוכי שאם אני נותנת להם לחיות יותר מדי זמן במרחב שלי, הם מקצרים לי, במילים פשוטות, בוא נדבר, מקצרים לי את החיים, אז אני רוצה להיות יותר נוכחת בחוויה שלי עכשיו, ופחות עסוקה במה היה, במה עשו לי, במה שתו לי, ומתוך המקום הזה, ללמוד את ה... לנהל את האנרגיה היומית שלי, שאתה מדבר על זה כל כך הרבה.
מדהים. אז שלב מספר אחד זה בעצם המודעות. להיות רגע קשוב וקשובה למחשבות שרצות לי בראש, ולא להניח קודם כל שהם שלנו. שזה משהו שהוא, בוא נשים רגע, השליטה צריכה להיות אצלנו. אגב, כשאנחנו מתעסקים בכלל, והשיחות שלנו תמיד נעות באיזון והישגים ועריכות חיים, זאת אומרת, בלי להתפשר באמת על למקסם את הפוטנציאל שלנו כבני אדם, וכשמלמדים ספורטאי, יזם, מנהל, כשאנחנו עובדים עם אנשים, אז תמיד יש שלושה עוגנים. אחד זה כמובן מטרות, שזה כמובן מתחבר לנו לתכלית, למה אני רוצה. שתיים זה ויסות הלחץ. ושלוש זה שליטה במחשבות. שאם נחשוב על זה, בדיוק שלושת העוגנים שאנחנו מדברים עליהם כאן. זאת אומרת, אחד, לאן אני מכוון בחיים? שתיים, תבין שזה שכיוונת, זה נהדר. בוא תנהל את הכאוס בדרך לכיוונון שלך. אוקיי? ואז חלק עיקרי זה ממש המונח באנגלית, כן? Thought control, כאילו זה ה... כן? איך זה באנגלית תמיד? יפה. ופה שליטה במחשבות, אנחנו בעברית. שליטה במחשבות, והרעון בשליטה במחשבות זה להבין שיש מחשבות שהם יגיעו כהרהור, זה כמו התקפת בזק הראשונה, הפופ-אפ הזה שקופץ לנו מרגיז כזה בטלפון, יש לנו את זה גם במחשבה.
מדהים.
ואת הפופ-אפ הזה צריך פשוט לקלוט שאפשר לעשות עליו איקס, ולהמשיך לגלול בחיים שרלוונטיים לך, ובדרך כלל אנחנו, איך אומרים, נשאבים לפופ-אפים של החיים, שהם בעצם המחשבות הלא רלוונטיות שבאות וקופצות, אז קצת יותר תשומת לב למחשבות שקופצות, ולא לתת להם איזשהו אישור לנהל את חיינו, כי הם מקצרים את חיינו, אם הם ממשיכים שם.
וגם אם נחשוב, אם ניקח נגיד שולחן, ויש לו ארבע רגליים, אז נגיד... אנחנו, ואנחנו רוצים הבריאות שלנו, הבריאות שלנו, והאריכות החיים שלנו חשובה לנו מספיק, אז אנחנו רוצים להסתכל על הרגל שנקראת לצורך העניין, כמו שאמר, התחלנו את הפודקאסט ככה, עם תזונה, אחר כך תנועה ושינה, והדבר הרביעי הוא חלק אינטגרלי, וזה בעצם המחשבה שלי. ומה אני חושבת על הפעולה הזאת שאני עושה.
אז עוצמתי, זה לדעתי הלבל הכי גבוה של, של בריאות, אריכות ימים, להיות צעירים, בריאים, חזקים, להיות, לחיות את החיים כמו שצריך.
ואגב, זה מחבר אותי למחקר אצל האנשים הגברים בעולם. אני, אתה זוכר שהלכתי, שמישהי בסרדיניה לימדה אותי להכין רביולי. אז רביולי זה לא כאילו by the book, זה לא המאכל הבריא בעולם, אבל האופן שבו היא הכינה את זה במדיטציה, היא פשוט הייתה בפלואו של זה ובזון, והיא הסבירה לי, ומסביבנו היו מלא מלא ילדים קטנים וצעקות, והיא פשוט הייתה כל כך ממוקדת בתכלית הזאת של להעביר את זה הלאה. מבחינתי, זה אריכות חיים אופטימלית.
אגב, זה בדיוק הזכיר לי ש... שמתי לב, אני מזמין אתכם גם לעשות את זה, כי דיברת על אחד מדפוסי החשיבה הכי משמעותיים, שזה חשיבה מצפונית, נכון? שהיא בעצם אומרת, בוא צחק יותר גדול. ושמתי לב לדבר מדהים. כשאני מתאמן ואני עייף, בסטים האחרונים, אני מתחיל להגיד שנייה רגע מה עושים, אז כאילו אופציה ראשונה לשים איזה שיר טוב, כן? אופציה שזה, זה כאילו שנייה רגע לנוח עוד איזה חצי דקה וזה. אבל יש אופציה חזקה שעובדת לי מדהים, שאני אומר, הסט הבא, וזה משהו שאני עכשיו משתדל להכניס קצת יותר, הוא כדי לבנות גוף חזק עבור ההשפעה שהייתי רוצה לייצר בחיים האלה. ואז פתאום, מנוהר, יש לך יותר כוח. ואותו הסט שהיה קשה, הופך להיות יותר חזק. למה? כי הבריאה, הבורא, החיים קולטים שאתה מרים משקולות לא כדי לפתח שריר, אלא כדי לבנות גוף חזק שיכול להחזיק חלומות גדולים עבור החיים, עבור העולם, עבור הילדים, עבור המשפחה, וזה משהו שהוא כל כך משמעותי וחזק, כי הגוף שלנו הוא מקשיב, כמו שאמרת, למחשבות שלנו בצורה הרבה יותר גדולה, ויותר מזה גם היקום מקשיב לכל פעולה שאנחנו עושים, ואומר, שנייה רגע, אתה עושה למען עצמך, או שאתה הולך פה על משהו יותר גדול? ואני מזמין אולי כדפוס מחשבה, לפתח את אותה עשייה שלכם לטובת הדבר הגדול. זאת אומרת שאני אוכל עכשיו, זה נהדר. האם אני אוכל עכשיו כדי לסבוע? האם אני אוכל עכשיו כדי ליהנות מהאוכל? שאגב, אין בעיה עם כולם, אבל אם אנחנו מצרפים לאכילה, מצרפים לפעולה, מצרפים לעשייה, את התכלית של בון הזה, מדהים שהדבר הזה גם
מדהים.
יהיה לטובת
מאכיל את התאים שלי. מזין את התאים שלי. ממש לדמיין, אני אוכלת, וממש לדמיין מה קורה לי בגוף. זה עולם האפשרויות הבלתי מוגבלות. ותוך כדי שאתה מדבר, אני אומרת לעצמי, איזה קטע, נכנסתי להקלטה הזאת עם כאב ראש פיצוצים, באמת, לא יודעת איך, ואני כאילו סיים את ההקלטה הזאת. כאילו היה שם, היינו בפלואו הזה שלנו. עכשיו, זה לא שלא כואב לי הראש, כן? אבל הוא כואב הרבה פחות. ואני לא שמתי את כל את מרכז הכובד שלי על המסכנות של כאב הראש הזה.
מלכה. אז יש לנו עוד רעיונות. דיברנו אחד על באמת לתפוס את המחשבות על חם, להתחיל לנהל אותם, להבין שיש לנו יכולת וגם להגיד איזושהי חובה מוסרית, להבין שחלקנו באחריות היומיומית שלנו זה גם לבחור את המחשבות שאנחנו כן נותנים להם מקום, ואת אלה שאנחנו אומרים, תקשיבו, תישארו שם, זה לא רלוונטי, זה אחד. שתיים, לצרף משהו יותר גדול בעשייה שלנו, לעשות למען משהו גדול יותר.
תחליט, אני אוסיף עוד משהו שמבחינתי הוא סופר חשוב. בחלק השני של המחקר שלהן, הם בדקו גם את הרגשות של אותם אימהות פגועי ראש בבוקר ובערב. אחד הדברים שאני אוהבת לעשות, זה לעשות בדיקה עצמית בבוקר ובערב. כשאני מתעוררת בבוקר, הסוללה שלי מלאה, אני אחרי שנת לילה, זה שנת התחדשות. זה לא הלכתי לישון, הלכתי להתחדש. הסוללה שלי מלאה, אני יותר מרוכזת, יותר מפוקסת. אני יכולה לקבל החלטות לגבי היום הזה. זה החלק הראשון, לעשות את הבדיקה העצמית הזאת. החלק השני, זה החלק שכבר הסוללה התרוקנה, הגעתי ללילה, אבל אני רוצה לשאול את עצמי, מה העניינים איתי? איך אני מרגישה? איך עבר עליי היום? איזה מחשבות הטרידו אותי? איזה מחשבות קידמו אותי? ולעשות איזשהו ניקוי של המערכת, כדי להתחיל את היום הבא. הכיוונונים האלו בקצוות של היום, משפיעים על התלומרים, על הטלומרים שלנו, על ההזדקנות שלנו, ועל ההוויה הזאת שנתעורר איתה בכל בוקר מחדש.
וואו. אז, טוב, קודם כל מדהים. יפה שלי, תודה על ההשקעה. אני יודע כמה השקעת בזה.
בוודאי, אני לא עושה דברים על הדרך.
אני חושב שאחד אולי באמת אחת המתנות שלנו שאנחנו מקבלים מהעולם היום זה שיש כל כך הרבה חיבורים שמספרים את אותו דבר. את אותו דבר חשוב שבו יש לנו באמת איזושהי בחירה אמיתית מודעת וכוחות מטורפים להאריך את החיים שלנו, להשפיע על החיים של אחרים. אבל פה באמת אנחנו רוצים בכל פרק, כמו בכל פרק שלנו, שזה לא יישאר באוויר. אלא באמת שתעשו מעשה אחד שיוכל להאריך את חייכם. ותוך כדי שדיבר, דיברתי ככה, בטח כתבנו את חמשת הדפוסים, ואולי ניתן איזשהן ככה, אולי רעיון אחד. דיברנו על אופטימיות, אוקיי? שזה בעצם מול פסימיות, שזה הדפוס הראשון. שתיים, לקטוע נדידת מחשבות. זאת אומרת, once seen אותם, לקטוע אותם. השלישי זה, קראת לזה ציניות, נכון? איך זה היה?
עוינות צינית.
עוינות צינית, אוקיי? לתפוס גם את עצמנו ככה...
כן. מתי אנחנו חושבים שהעולם נגדנו וכל מה שקורה זה עושים לנו דווקא, והוא דווקא לא ענה לי, והוא ראה את אבי הכחול ועדיין לא ענה לי. אבי כחול אירוקי, פשוט אין לי ויים כבר.
כן, גם...
לא יודעת, אוקיי.
ושמחה ותכלית, אוקיי? זאת אומרת שכל חמשת הדפוסים האלה, שחלקם בריאים ולא יכולים להאריך את חיינו, שזאת מתנה איך אומרים, אולי הגדולה ביותר שאנחנו יכולים לקבל, שאין לה תג מחיר, וזה משהו שאנחנו יכולים רק לתרגל, והכוח הוא אצלנו. אז משהו על אחד מהם, שעוד ככה היה לה חשוב להוסיף, אופטימי, נדידת מחשבות, ציניות, שמחה, תכלית, אני אגיד משהו אחד, דווקא מהסוף. דווקא נתחיל מהתכלית. שימו לכם חזון גדול. מהי המטרה שלכם? איך נראה העולם כשסיימתם את חלקכם פה יותר טוב בזכותכם? איך זה נראה? על מי שפעתם? וזה לא שפעתם עכשיו ועמדתם על במות 4,000 איש. על מי שפעתם? הילדים, סביבה, אנשים קרובים, בית, משפחה, בעבודה שלכם, בביזנס שלכם. שימו לכם לנגד עיניכם את זה. שתיים, שמחה. נראה לי שזה, איך אומרים, רק זה שווה פרק בפני עצמו. יש לנו איזושהי, איך אומרים, זה בבילדין שלנו. האהבה הזאת היא לשמוח, ליהנות, אז אנחנו צריכים לחפש את זה. אנחנו גם מקליטים את הפרק בחודש של שמחה. אנחנו באדר, אז איך אומרים, זה חלק מהחיים שלנו. את הציניות, תפסו את עצמם חם. ויש אנשים שמתפרנסים מציניות. יש אנשים שהם מרוב שהם לא מסוגלים להכיל את הרגשות שלהם, הם ציניים. קשה להם, הם קשה להם להביע אהבה, אז הם ציניים, מביעים דרך אהבה. זה כאילו, זה מוגבל, ציניות היא מוגבלת. מי ש, איך אומרים, זוכה בתשומת לב בגלל הציניות שלו, שידע שהיא מוגבלת. זאת אומרת, כל העקיצות הקטנות זה יפה, אתם מקבלים תשומת לב, אבל היא מוגבלת. לעולם לא תקבלו אהבה מלאה, תפסו את זה על חם, תעלו רמה. ואחרונים, נדידת מחשבות דיברנו. שימו לב להבדל בין הרהור למחשבה. הרהור זה התקפת ברק הראשונה, שהיא ככה תוקפת אותנו, לקלוט אותה. ליב נתנה פה את הטיפ, שזה בעצם לקבל על עצמנו את ההבנה שהיא לא חלק ממני, ודיברת על להחזיר אותה למרתף, או איפה שהיא לא, או מאיפה שהיא לא באה, מאיפה שהיא לא באה מנה, ותהיו אופטימיים. להיות אופטימיים זה אולי, איך אומרים, זה יכולת המנהיגות הכי מאתגרת היום במאה 21, שכל העולם פסימי, כל העולם דופקים אותו, כל העולם הולך, וכשאני מלא שאלות בסטוריה, אז כולם אומרים, איך מתמודדים במצב הזה, איך קמים? חבר'ה, במצב הזה אנשים מכפילים את העסקים שלהם, במצב הזה אנשים עושים יותר כסף, אנשים מגדילים את הזוגיות ומשפיעים על העולם. המצב הכי חשוב לתפקד איתו זה המצב ההווייתי שלנו בתוכנו. סיכמתי סבבה את הפרק?
סיכמת מעולה. אני אוסיף רק עוד משהו אחד. לכל פעולה שאתם עושים, תוסיפו לה האנשה, מלשון להיות אנושי. זה אומר, כי מחשבה בסופו של דבר, מה היא מייצרת? היא מייצרת רגש. ואם אני מוסיפה לפעולה שלי, היא לא טכנית, אני לא לוקחת תפריט ועושה אותו, כי אני רוצה לראות פחות 5 קילו בעוד זה. תוסיפו לזה משמעות גדולה יותר. וכשזה, כשאתה מכניס את המחשבה הזאת לתוך כל פעולה שאתה עושה, ובודק כמובן שזו מחשבה שמקדמת אותך, זה פשוט עושה את ההבדל. בין תוצאה שהיא תהיה זמנית לבין תוצאה שהיא אינסופית.
אלופה. אז קודם כל תודה לך על היותך. אני אוהב אותך.
חיים שלי.
ושיהיה לנו באמת עוד 1,000 פרקים ככה ביחד עבור העולם, עבור האנשים.
אמן
עבור
ואמן.
דברים שבאמת אנחנו מאמינים שישנו את האנושות. את האנשים, את החיים האלה, כי באמת יש לנו כוח מטורף. גם אנחנו בעידן שהיקום אומר, בוא תגדל, יש לנו מלא מה לתת לך. יש לנו מלא ממה שעוד אנחנו יכולים לקבל. אז זאת הזדמנות מדהימה לקפוץ למטוס F-16 הכי מהיר שיש, שזה בעצם השפע המטורף שקיים ומחכה לנו שרק, איך אומרים, נהיה מסוגלים להכיל אותו. ונתנו פה באמת את החמישייה, טופ 5, שזה לקחת, ליישם, להוריד את זה לחיים שלנו, להיכנס איתו פנימה. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו. הנה, אופטימיות, שתפו. תכלית, שמחה, שתפו את האנשים שאתם אוהבים, כדי שגם להם תהיה את השמחה הזאת. אנחנו היינו הצמד רעים, חמד. הזוג שהיה איתכם עד עכשיו, אני מקווה שתמשיכו ליהנות מהפרקים. אנחנו אוהבים אתכם המון. נאחל לכם באמת רק שמחה. תגדילו את התלומרים שלכם.
התלומרז.
התלומרז שלכם.
הוא זה שמתארץ.
תענוג. וכמובן, תראה בפרק.